רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק, קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי והגדול במדינה. השעה 4:00 ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני, י"א סיוון תשפ"ד, 17 ליוני 24. והיום אנחנו בתוכנית המאה הנקראת מורשת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, עורך תחקיר ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. היום חוגגים המוסלמים והדרוזים את חג הקורבן. מהו חג הקורבן? חג הקורבן הוא חג, הוא החג הקושר את החג לסיפור עקדת בנו של אברהם. לפי המוסלמים, אברהם עקד את ישמעאל, ולפי המסורת היהודית, אברהם עקד את יצחק. בכל מקרה, העקדה המתוארת גם בקוראן, והינה חלק מהאמונה המוסלמית הדרוזית. חג הקורבן נמשך 4 ימים. הוא הזמן לקיום מצוות החאג', דהיינו, העלייה לרגל לעיר הקדושה מכה שבסעודיה ולנגוע באבן הקדושה. אלו שמקיימים את החג בביתם מקיימים טקס דומה לזה הנהוג באותו יום בעיר מכה שבסעודיה, שעיקרו הקרבת קורבנות של טלה והכנת בשרו למאכל בסעודת החג של המקריב ומשפחתו או כתרומה לעניים. להזכירנו שבסוף 2023 נעמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל בכ1,782,000 איש, שמהווים כ18.1% מכלל תושבי ישראל. חג שמח לכם, כל העדה המוסלמית והדרוזית. הערב אנו מארחים את דוקטור דן שפטן. דן שפטן עומד בראש התוכנית הבינלאומית לתואר שני בביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ומרצה בתוכניות הביטחון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. ועימו נשוחח על ישראל, משמעות המלחמה ועל המצב היום ועל האפשרויות לעתיד. וגם על אירופה. מה קורה? מהי הגישה הכללית? מהי השפעת המלחמה באוקראינה על אירופה? מה קורה? איך מתמודדת אירופה עם ההגירה? איך מתמודדת אירופה עם האנטישמיות במערב? ועל האפשרויות לעתיד של חיים יהודיים ביבשת. ולפני שנצא לדרך, נשמע את דיוויד ברוזה בשירו רעמים וברקים. מוזיקה זה גלגל.
רעמים וברקים בליל חורף קר, לא נשמעים תמיד אותו הדבר. ברקים ורעמים, רעמים וברקים, לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים. רעמים וברקים בלילות הגשומים, את הברק רואים אבל את הרעם שומעים. יש רעמים שמאוד מפחידים, ויש כאלה שרק צר. יש רעם חלש, רעם בינוני, ורעם חזק חזק שלא נעים לשמוע, בעיקר אם אתה לבד. לפעמים אתה פוגש רעם נחמד, רעמים וברקים בליל חורף קר, לא נשמעים תמיד אותו הדבר. ברקים ורעמים, רעמים.
אנחנו שמחים לארח שוב את דוקטור דף צ'יבטן, העומד בראש התוכנית הבינלאומית לתואר השני בביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ומרצה בתוכניות הביטחון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. דוקטור דן צ'יבטן, אתה איתנו?
אני איתכם.
יפה. כהקדמה לשיחתנו, התרצה לשתף את המאזינים עם פגישותיך האחרונות באירופה?
אני חזרתי לפני כ10 ימים מגרמניה בפגישות מאוד מעניינות עם מגוון רחב מאוד, גם בממשל, גם בפרלמנט, בקרב מגוון רחב של בעלי דעות. ואני רוצה לומר, וזה כבר המשך למה שקורה בשנתיים האחרונות, שיש מפנה מאוד חיובי בגרמניה. ישנן הבעיות שאנחנו מכירים בדעת הקהל העולמית, הן כמובן משתקפות גם בברלין, אבל הנכונות לשמוע, להקשיב, לפעמים לא להסכים, לפעמים בביקורת, אבל בהחלט ברמה של ידידות ושותפות שאני לא הכרתי בשנים קודמות, חלו שם שני שינויים. קודם כל, הפלישה לאוקראינה לימדה את הגרמנים, כולל אנשים שהיו די תמימים לגבי המציאות העולמית, להסתכל על המציאות אפילו האירופאית בעיניים הרבה יותר מפוקחות, כאשר מבינים שיכול להיות מעשה ברברי כמו ההתקפה של רוסיה על אוקראינה, יותר קל להבין גם מעשים ברברים כאן במזרח התיכון, כאשר יש הכרה יותר עמוקה בנזק הגדול שגרמה ההגירה הבלתי סלקטיבית לגרמניה לפני 7-8-9 שנים. יש היום גם הכרה בעובדה שציבורים ערבים ומוסלמים אחרים הביאו איתם מארצות מוצאם את התרבות הקלוקלת שלהם, את האלימות, את הרדיקליזם, את חוסר הנכונות להשתלב, זה עוזר להבין מה שקורה בישראל, כאשר ישנה חרדה וחרדה מוצדקת, מפני עליית הימין הקיצוני בגרמניה, יש הבנה שצריך לטפל, שהמרכז צריך לטפל בשאלה של ההגירה בכלים שונים מאשר קודם לכן, גם זה עוזר להבין את הבעיות שישראל נתקלת בה, כאשר היא מתמודדת עם תרבויות מאוד שונות, וחלקן תרבויות אלימות ותרבויות מאוד בלתי פלורליסטיות. בקיצור, המצב השתפר באופן דרמטי ממה שהיה עד לפני שנים אחדות, אבל עדיין רחוק מאותה הבנה שהייתי רוצה גם באירופה וגם בארצות הברית. אבל כיוון שגרמניה היא המדינה החשובה ביותר באירופה, וכיוון שבאירופה יש גם מדינות עוינות, כרגע המדינות העוינות ביותר זאת אירלנד, תמיד עוינת, נורווגיה עוינת לאחרונה, ספרד תלוי בממשלה, בלגיה יש בה תמיד גישה בלתי ידידותית, הצרפתים בוגדים בידידיהם שוב ושוב, אבל גרמניה כמדינה החזקה ביותר, שמתקרבת יותר לישראל, שווה יותר להקשיב לה. מאז שהקנצלרית דיברה על זה שישראל, הביטחון של ישראל הוא שטאץ רזון, חלק מסיבת הקיום, חלק מהמסד של גרמניה, והצטרף אליה גם הקנצלר מהמפלגה הנוגדת, יש כאן הסכמה רחבה לפחות בברלין, שצריך לטפל בצורה יותר הוגנת במה שקורה במזרח התיכון, שצריך לטפל בצורה מאוד נחרצת בעליית האנטישמיות בגרמניה, לא רק האנטישמיות של הימין הקיצוני, גם האנטישמיות של השמאל והשמאל הקיצוני. ובקיצור, הייתי רוצה כמובן שהדברים יהיו יותר חלקים ויותר מרחיקי לכת, אבל יחסית לעבר המצב השתפר באופן בולט, וזה לא דבר שאפשר לזלזל בו בתנאים הנוכחיים של הזירה הבינלאומית.
ומה אתה צופה בשאר מדינות אירופה שיקרה מול ישראל?
אני חושב שיש פולריזציה באירופה בין מספר קטן מאוד של מדינות עוינות שציינתי אותן, בין רוב היבשת שהיא ידידותית לישראל, וכמה מדינות שהן ממש מאוד מאוד ידידותיות ותומכות. המקרה מחמם הלב ביותר, למרות שמבחינת החשיבות הפוליטית זה לא מדינה בעלת משקל סגולי גדול מאוד באירופה, זה הגישה של הצ'כים, אבל גם במקומות אחרים באירופה יש מגמות ידידותיות. כמובן שיש לנו עכשיו בעיה שנדבר עליה עוד מעט, שהיא בעיה כוללת של העולם הליברלי. העולם הליברלי מתמודד עם גורמים רדיקליים בתוכו, שהם היום האיום הגדול ביותר על הליברליזם, והגורמים האלה הם אנטי-ישראלים, הם גם סכנה לליברליזם העולמי, הם סכנה לארצות הברית, הם סכנה לציוויליזציה המערבית, אני מדבר על הגורמים הפרוגרסיביים.
אתה מדבר על האנטישמיות הפרוגרסיבית החדשה?
אני מדבר על הפרוגרסיביות שיש בה... קורה גם באירופה. באירופה כבר המסע אבל הגורמים הפרוגרסיביים כבר למשל, אחד הדברים המעניינים במשאלי דעת הקהל, שגם אוניברסיטת הרווארד עסקה בהם, ועסקה בהם ברצינות ובצורה שיטתית, ההגדרה הזאת שיהודים הם לבנים, ומי שלבן הוא באופן אוטומטי השם. מי שיש לו פיגמנטים הוא באופן אוטומטי צדיק, והוא זכאי לתמיכה, ומי שחלש באופן אוטומטי גם צודק. כל הגישות החולניות האלה, חולניות גם מבחינה אנליטית, מבוססות על בורות עמוקה, על שטחיות, על נרקיסיזם, אבל בנוסף לזה גם על פגם מוסרי מאוד עמוק, שמוכן להכשיר כל מעשה נבלה בתנאי שאפשר לייצר לו איזה הקשר אידיאולוגי מאוד מורכב, שאומר שבגלל שקבוצה מסוימת הייתה קורבן בעבר, היא קורבן לנצח, וכמובן כולם קורבנות חוץ מהיהודים. על כל מיעוט צריך להגן חוץ מהיהודים. לכל אחד צריך לתת את הספק, the benefit of the doubt, חוץ מהיהודים. וזה האלמנט האנטישמי. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על אנטישמיות וחושבים על זה שרודפים יהודים ומקים אותם ברחובות. כאן מדובר על משהו הרבה יותר עמוק, שבעצם מוציא את היהודים מכלל אלה שזכאים להתחשבות על פי הכללים שחלים על כל האחרים. יש כלל שחל על כל בני האדם, ויש כלל שחל על יהודים. ולפעמים זה מתרחב מרגע שאתה לבן, וחס וחלילה גבר לבן, אז בכלל אתה אשם בכל תלאות העולם, ואם יש חוסר שוויון בין בני אדם, כמובן שאלה שהצליחו עשו את זה על חשבון אלה שלא הצליחו, ולכן הם משקו אותם, ולכן צריך לתת להם יתרונות שאותם גורמים אין להם שום זכות לקבל אותם. המצב בארצות הברית הוא יותר חמור מבחינת ההתפתחויות של העשור האחרון, אבל באירופה התשתית הייתה יותר גרועה, וכרגע יש לישראל בעיה עם כל המרכיב הזה בעולם המערבי. אני רק טוען, אם תרצה אני ארחיב על זה בשלב יותר מאוחר, שדווקא המלחמה שהחריפה את התופעה הזאת והביא אותה עד אבסורד, לפי דעתי גם תתרום לירידתה, ומלכתחילה מדובר באופנה של אנשים מבולבלים שאין להם צרות אמיתיות בחיים, אז הם ממציאים אותם, אבל המלחמה, למרות שהיא העלתה אותם על פני השטח במובן השלילי, שזה מזיק כרגע לישראל, היא גם העלתה אותם על פני השטח במובן החיובי, שהאווילות שלה והאפסות שלה והסכנה שלה והבורות שלה והעיוות המוסרי שלה נחשפים לעיני אותו חלק של הציבור שמוכן להסתכל על זה בעיניים ענייניות.
אבל על פניו, היינו חושבים שעכשיו בבחירות שהיו לפני כמה ימים לפרלמנט בבריסל, עלו המפלגות הימניות שהיו אמורות יותר לתמוך במדיניות הישראלית. אתה לא רואה את זה אותו באותה עין?
התזוזה ימינה, מן השמאל העמוק, יותר למרכז הבמה הפוליטית, מאוד מאוד עזרת לישראל. גם בתוך הימין הלגיטימי יש הבנה הרבה יותר טובה לישראל מאשר בחלקים אחרים, אבל הימין העמוק, שם אני לא תמיד בטוח שהידידות הזאת מוצאת חן בעיניי. מה שקרה באירופה הוא לפי דעתי הרבה יותר עמוק והרבה יותר חשוב. ואגב, כבר בספטמבר 1915 אני הגעתי לאירופה, דיברתי עם אנשים מאוד בכירים במערכות השונות בגרמניה ובמדינות אחרות, ואמרתי להם באותם ימים, אם תמשיכו לקבל את סוג ההגירה הזה, אני מדגיש, לא הגירה בכלל, אלא את סוג ההגירה הזה, ואגב, לא מוסלמים, אם היו מגיעים מוסלמים מהודו או מוסלמים מאינדונזיה, הם הרבה פחות רדיקליים מאשר מוסלמים באפגניסטן, פקיסטן, בחלקים גדולים מאוד של העולם הערבי. והבעיה היא שאותם מהגרים הביאו איתם את התרבות הקלוקלת והנחותה. אני רוצה להסביר מיד את המילה נחותה. הקלוקלת והנחותה שלא משתלבת בתרבות האירופית, לא משתלבת באיכות החיים האירופית, לא רוצה להשתלב באירופה, אלא מפעילה את הסטנדרטים התרבותיים הנחותים גם בתוך אירופה. ואני רוצה להסביר מדוע אני משתמש במילה כל כך קשה. קודם כל, חברה שמקדשת פלורליזם, בדו-שיח, צריכה לראות כנחות כל מרכיב תרבותי שפוסל פלורליזם ומתמקד באלימות. ומרגע שאנשים שברחו מתוך המדינות הכושלות שלהם, שנכשלו בעיקר בגלל התרבות שלהם, נכשלו גם מדינות מאוד עשירות באופן פוטנציאלי, כמו עיראק, לוב, שהן מאוד מאוד עשירות במשאבי טבע, והיו יכולות להבטיח לאזרחיהם חיים הרבה יותר טובים, אבל הם נכשלו בגלל תרבות קלוקלת ונחותה, ואז הם בורחים מאותן מדינות שבהן הם לא יכולים לחיות, מגיעים לאירופה עם התרבות הקלוקלת שהרסה את המדינה שלהם, ועכשיו מנסים להשליט את התרבות הקלוקלת הזאת בתוך אירופה. ואני ניסיתי להסביר באותם ימים גם למי שזקוק להגירה, כיוון שיש להם מעט ילדים ומישהו צריך לעבוד בגילים היותר צעירים כדי לפרנס את הפנסיונרים, להסביר להם שהם תורמים לעלייתן של מפלגות פשיסטיות. וזה בדיוק מה שקרה בגרמניה, וזה בדיוק מה שקרה בכל רחבי אירופה, כל מיני מפלגות שהיו בלתי לגיטימיות, נכנסו לתוך המערכות, לזרם המרכזי של המערכות הפוליטיות, והמגמה החיובית היום היא במרכז, שפוחד מתוך מה שקורה בימין הקיצוני, ולכן פחות נשמע להבלים שמגיעים מהשמאל העמוק. זאת אומרת, שוב, נגד הפרוגרסיבים במובן האמריקני של המילה, צריך כאן לעשות הבחנה, פרוגרסיבי בארצות הברית הוא בדרך כלל הרבה יותר רדיקלי מפרוגרסיבי בגרמניה למשל, כך שהמונחים הם לא תמיד זהים בכל המקומות, אני כרגע משתמש במונח האמריקני. הבעיה הייתה שהזרם המרכזי של הליברלים באירופה במרכז הבמה הפוליטית, ניסו לבחון את עצמם על פי אמות המידה החולניות של השמאל העמוק, הפרוגרסיבי, הבלתי מוסרי, שאיננו מאפשר הגנה על הליברליזם, שמסכן את הציוויליזציה המערבית, לפי הבנתי. והדבר המעניין הוא שמרגע שהם קיבלו איום מימין, הם הלכו יותר למרכז, וההליכה הזאת למרכז, למשל בשוודיה, למשל בדנמרק, ההליכה הזאת למרכז היא מאוד מאוד חיובית. לראות היום את המפלגות בגרמניה שהן משמאל למרכז הבמה הפוליטית, מוכנות היום לשקול גם טרמינולוגיה וגם מדיניות, שעד לפני 10 שנים היה מאוד קשה להעלות על הדעת שהם יאמצו אותה, זה דבר שהוא מאוד מרענן. לראות הבנה שאם המרכז שמאל לא יציע לאזרחים הגנה מפני הברברים שבאים מתרבויות נחותות, התוצאה תהיה שהציבור ילך על הימין הקיצוני. וזה מה שמפחיד אותה.
אבל דן, מה תלין על ההגירה הנוכחית? היא בעצם החלה כבר בשנות ה-60 של המאה שעברה, שעזרה לגרמניה לבנות את עצמה מחדש. היא הצליחה להביא אותה למצב כלכלי חזק כפי שהם כרגע, והם התארו יפה במקום. האם יש שוני בין ההגירה של 1960 להגירה של 2015-2018?
לצערי לא. אמנם ההגירות של הזמן האחרון, הם של 2015 ואילך, הן הרבה יותר מסוכנות מיד בהתחלה, אבל אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת לגבי הטורקים. הם אכן הגיעו בעיקר בשנות ה-70, ואכן עזרו בבניית הכלכלה, והיה נראה שהם שומרים את הדברים שלאף אחד לא מפריע, כן, לשמור מוזיקה, לשמור אוכל, לשמור דת, לשמור, זה בסדר, חברה פלורליסטית צריכה לקבל את זה. אבל הם לא ניסו לאתגר את החברה האירופית בתחום הערכים המרכזיים של הפלורליזם. והנה קרה דבר מעניין, כיוון שבטורקיה, עלה גורם רדיקלי ברברי, בטורקיה התחוללו במאה השנים האחרונות שתי מהפכות תרבותיות.
אטאטורק
אחת לפני 100 שנים של מוסטפה קמאל, אטאטורק, שניסתה לקדם את טורקיה לכיוון של דמוקרטיה ולכיוון, כן, ובטורקיה יש 30-40% אנשים שהם מסוגנו, זאת אומרת אנשים שאפשר לא להסכים איתם, אפשר להיות שונים מהם, אבל בהחלט אנשים שמוכנים לקבל פלורליזם, שמקבלים את הלגיטימיות של שלטון דמוקרטי, זה תהליך, זה כמובן לא היה סוג הדמוקרטיה שאני הייתי רוצה גם בימיו של אטאטורק, אבל זה היה תהליך לקראת אותה דמוקרטיה, גם באירופה הדמוקרטיה לא התפתחה מיד בצורתה הליברלית הפתוחה שאנחנו מכירים היום, ואותם אנשים היו בגרמניה אומנם בעייתיים, משום שהם התרכזו באזורים מסוימים, משום שחלקם הגדול לא הפך את הגרמנית לשפת האם שלו, כשפת אם שנייה, אני לא אומר שצריך לנטוש את הטורקית, אבל זה לא השפה העיקרית שבה הם מתקשרים זה עם זה, והנה עם עלייתו של הברברי הזה של ארדואן, לפני כ-20 וכמה שנים באיסטנבול, התברר שהטורקים בגרמניה עברו רדיקליזציה מאוד מסוכנת. הטורקים בגרמניה רשאים לבחור לבחירות בטורקיה. תומכי ארדואן בגרמניה היו בשיעור יותר גבוה של האוכלוסייה מאשר תומכי ארדואן בטורקיה. זאת אומרת, גם אוכלוסייה שהיה נדמה שאם היא לא לגמרי משתלבת, היא לפחות לא מפריעה, והיא חיה לצד החברה ומשלימה אותה ומושלמת על ידה, ובהחלט אפשר לקבל את זה, גם האוכלוסייה הזו מציגה היום בעיות מאוד גדולות. לעומת זאת, אני רוצה לומר לך, הגירה בתוך אירופה, למשל, אני לא ידעתי, למדתי את זה בזמן האחרון, שבצרפת במשך הרבה מאוד שנים הייתה הגירה מאוד גדולה מפורטוגל. אף אחד היום לא יזהה את עצמו כפורטוגזי, אולי פרט לאיזה אירועי פולקלור, מבחינת מוסר העבודה, מבחינת מערכת הערכים, מבחינת הפלורליזם, האנשים האלה הופכים להיות מערב אירופים או מרכז אירופים במובן הכי טוב של המילה. באים עכשיו מיליונים מתוך אוקראינה, לפולין, לגרמניה, לצ'כיה, אני מניח שבתוך 20-30 שנה יהיה לנו שוב אימוץ של מוסר העבודה, אימוץ של מערכת הערכים, שם יש סיכוי. הגורם שאין שום סיכוי, הם אותם גורמים מאפגניסטן, מפקיסטן, מן העולם הערבי, עם בודדים, יש בוודאי סיכוי, יש ביניהם אנשים מאוד מאוד מרשימים, אבל זה מיעוט. קיימת שם חברה שמסכנת את המרקם הערכי, את הסובלנות, את הפלורליזם של המערכת הליברלית.
דן, אבל רציתי להזכיר לנו ולמאזינים, שצרפת סבלה מהגירה גדולה מאוד, מאלג'יריה, והם הקימו שם את המוסדות המוסלמים ברשות, והיום
כן, גם הצרפתים... כן, לא הבעיה לא הייתה שהם הקימו אותה ברשות, הבעיה הייתה שהם שימרו את אורח החיים שהכשיל את צפון אפריקה הערבית, מרוקאים, ותראה, אולי סיפור מעניין שתפס את תשומת ליבי, היה לפני שנה או משהו כזה, איזה סיפור על נדמה לי כדורגל, איזה תחרות בינלאומית של כדורגל, והמרוקאים ניצחו באיזשהו משחק. מה הם עשו? השתוללו בשאנס אליזה ובזזו את החנויות. אחר כך, כעבור איזה זמן, היה עוד משחק והם הפסידו. מה הם עשו? הם השתוללו בשאנס אליזה ובזזו את החנויות. כלומר, הם רוצים להשתולל ולבזוז, ואחר כך הם מביאים תירוץ כזה או אחר, למה הם השתוללו? אז זו הם פשוט באים מתרבות של השתוללות וביזה. עכשיו, מה הרס את המדינות שמהם ברחו אותם אנשים? התרבות הזאת. מה הם הביאו איתם לצרפת? את התרבות הזאת. ושוב, יש הרבה יוצאים מן הכלל, אבל יש גם מסה ענקית, שגם מרוכזת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. היא גם נסמכת על רווחה, שיעור התעסוקה נמוך, שיעור הפשע גבוה, שיעור האלימות גבוה, מדובר בבעיה שהולכת ומתעצמת. הדור השני יותר רדיקלי מהראשון, והשלישי יותר מהשני, אנחנו כבר נמצאים היום בדור הרביעי של המאגרים בחלק מן המקרים, ולא רק שהמצב לא משתפר, הוא נעשה יותר ויותר גרוע, ושוב, זאת פונקציה של תרבות מסוימת. לא כל תרבות אחרת מביאה איתה סוג כזה של תופעות, כמו אנשים שמתעקשים לדבוק דווקא באותם חלקים של התרבות, שהם הרסניים למדינה והרסניים לחברה שממנה הם באו.
אז אתה רואה את אירופה מאבדת את זהותה?
אני רואה את אירופה מתעוררת עכשיו כדי שלא לאבד את זהותה. אני רואה את אירופה מבינה עכשיו שהגירה בלתי מבוקרת היא אסון שוויתור על הריבונות. אגב, אני רואה גם בארצות הברית חלק גדול מאוד מהתמיכה בטראמפ והעזיבה את ביידן, זה אנשים שלא רוצים את ההגירה הבלתי מוגבלת והבלתי מבוקרת
ממקסיקו.
ממקסיקו, כן? או דרך מקסיקו, חלק מזה בא ממרכז אמריקה, דרך מקסיקו.
הוא רצה להקים חומה גדולה, אבל זה נשאר
כן, על... בוא נעזוב את הסממנים, נעבור לשאלה, מה מסכן? הרי ניסו לספר לנו שזה מולטיקולטי, כן? יש רב תרבותיות. אנחנו בעצם מכירים את העניין הזה בישראל, אנחנו אמנם לא קוראים לעצמנו ככה, אבל במידה מאוד רבה אנחנו בישראל מדינה רב תרבותית, קודם כל בין אשכנזים לבין מזרחיים, ושיעור הנישואים המבורך, העצום, הגבוה, בעובדה שיש כבר למעלה ממיליון ילדים שלא יודעים אם הם אשכנזים או מזרחיים, זאת רב תרבותיות, יש לנו רב תרבותיות בהרבה תחומים אחרים, ולדעתי המקום היחידי בישראל שהרב תרבותיות הזאת היא הרסנית זה בקרב החרדים, כי מדובר באנשים שלא עובדים ולא משרתים בצבא.
נחזור רגע לאירופה ונגיע לאחר מכן לישראל ברשותך.
אוקיי, אבל אני אומר, אנחנו מכירים את הבעיה גם של אנשים שהופכים להיות לחלק פורה מן החברה, וגם את הבעיה לאלה שמתעקשים שלא להפוך לחלק יצרני ופורה של החברה. וגם בישראל אנחנו מכירים את זה, באירופה יש בעיה בהיקפים עצומים, ובאירופה פעם ראשונה בשנים האחרונות יש התעוררות מקפת כלל יבשתית, זה בא לידי ביטוי גם בפרלמנט האירופי, אבל זה לא חייב להגיע דווקא לימין הקיצוני, זה יכול גם להגיע למרכז שאומר הגירה כן, אבל בבקרה, הגירה כן, אבל אנחנו נכפה על מי שחי בתוכנו את כל מה שאנחנו קופים על האזרחים האחרים שלה. אנחנו נכפה עליהם למשל להתייחס לאישה לא בתור צון ובקר, אלא להתייחס אליו כבן אדם שווה. ולא מעניין אותי מה כתוב בקוראן. לא מעניין אותי אם על פי הלכה מוסלמית כזו או אחרת מותר להתנהג באופן שאנחנו באירופה החלטנו שהיא בלתי תרבותית ובלתי נסבלת. אז גם חוסר סובלנות לחריגה מן הפרמטרים של הציוויליזציה המערבית, זכותה של כל מדינה, של כל חברה, לשמר את הערכים הבסיסיים שלה, עם גמישות באותם תחומים שהם לא הרסניים לכלל. למשל, אם אתה מתייחס לנשים בצורה נלוזה, אתה פוגע באושיות החברה. והשאלה היא אם ככה אמר לך כהן הדת שלך, כן או לא, אגב הוא יכול גם להיות יהודי, הוא גם יכול להיות חרדי, אני בשום פנים ואופן לא אומר שזו תופעה שקיימת רק בקרב מוסלמים, אבל באירופה הבעיה העיקרית היא עם מוסלמים.
איך אתה רואה את הבעיה היהודית באירופה? אני אומר לך משהו, אני הסתובבתי באוסטריה לפני חודש, קרוב לשבוע ימים נהגנו, ולא ראיתי כמעט מסגדים. למרות זאת, שברחוב שהתחלתי לדבר עם האנשים, הם כולם התלוננו שהערים הגדולות או הקטנות, כולם מוצפות במוסלמים. ושאלתי אותם, טוב, אז איכן המסגדים? הם מתפללים בבתיהם. איך אתה רואה, איך אתה ראית?
אני אינני מכיר את הסטטיסטיקות לגבי, בעניין הזה לגבי אוסטריה. אני רק רוצה לומר שבאוסטריה הבעיה פחות, הרבה פחות חריפה מאשר בגרמניה, מאשר בשוודיה, מאשר בדנמרק, בהולנד, באיטליה, משום שמצד אחד היא לא מדינת ים תיכון שמקבלת ישירות את ההגירה מצפון אפריקה, כמו יוון, איטליה, ספרד, ומצד שני, היא לא מדינה שאליה הגיעו חלק מאוד גדול של האוכלוסייה, כמו שקרה למשל בשוודיה, או כמו שקורה בערים בהולנד. אינני מכיר את הסטטיסטיקה לגבי מסגדים, אבל אני רוצה לומר, אתה התחלת את השאלה בדיבורים על יהודים, אתה יודע שאוסטריה בשנים האחרונות שינתה את עמדותיה באופן מאוד מאוד בולט כלפי ישראל, לחיוב. ושוב, הדבר המעניין, כשהיה לאוסטריה ראש ממשלה מהשמאל, שהיה יהודי, הוא היה אנטי-ישראלי, שהיה לאוסטריה בשנים האחרונות שלטון מן הימין או מן המרכז, הם פרו-ישראל. ונדמה לי 2014, אני כבר לא זוכר אם זה היה 2014 או 2019, שהייתה מלחמה בעזה, הניפו דגל ענק של ישראל בימי סבסטיאן קורץ כראש ממשלה, דגל ענק של ישראל על משרד הקנצלר בבינה. מניסיון, משיחות עם הרבה אנשים באוסטריה, חברי פרלמנט, בלשכת הקנצלר, במשרד החוץ, פגשתי גישה מאוד ידידותית, מאוד פתוחה כלפי ישראל. אוסטריה הייתה פעם מדינה מאוד מאוד אנטישמית, זה לא המצב היום.
להזכיר לנו את קורט ולדהיים, אחורה.
נכון, תראה, בכלל, משם הגיע גם אדולף איישמן, גם קורט ולדהיים, וגם להבדיל ברונו קרייסקי.
למרות שהוא עזר לנו קצת בימי גולדה כדי לקרב אותנו לסדאט.
זה מסוג אגדות העם, גולדה פנתה אליו בהנחה שהוא מסוגל, אבל זה לא זה מה שקרב אותנו לסדאט. מה שקרב אותנו לסדאט זה הטיפשות המופלגת של ג'ימי קרטר, שניסה להרוס את כל מה שקיסינג'ר בנה במזרח התיכון. זה נושא לשיחה אחרת, נדבר עליו בהזדמנות.
איך אתה רואה את היהודים באירופה בתקופה העתיד הנראית לעין?
תראה, החיים היהודים באירופה למעשה לא קיימים יותר. יש שרידים של קהילות, ומצבם של היהודים כפרטים הוא באופן בסיסי טוב, גם עם ההתעוררות האנטישמית האחרונה. אני לא צופה שבאירופה יתחדשו פרעות ביהודים מהסוג שהכרנו שנים ארוכות עד לאמצע המאה הקודמת. אבל חיים יהודיים באירופה, הקהילות קטנות מאוד, הקהילות לא מאוד פעילות, הקהילה הגדולה ביותר בצרפת סובלת מאנטישמיות בהיקפים נרחבים. הממשלה הצרפתית אומנם מתנגדת לאנטישמיות במובן של הגנה על יהודים כפרטים מפני אלימות ומפני מרכיבים אחרים בתוך צרפת, אבל הגישה המאוד בלתי ידידותית שלה גם כלפי ישראל, גם לגבי הקולקטיב של היהודים, היא דבר שגרם להרבה מאוד צרפתים שנולדו בצרפת וחיו בצרפת, גרם להם לעלות לישראל או לפחות לקנות דירה שנייה בנתניה כדי שיהיה להם פה איזה מפלט. אני לא יודע מה יקרה בעקבות הגל המחריד של אנטישמיות באירופה בכלל, גם בארצות הברית, אבל גם בצרפת, אולי יהיה לנו יותר עלייה. יש כאן שאלות, הצרפתים שוקלים למשל למנוע מאדם שלא חי בצרפת לקבל פנסיה במקומות אחרים, אם הוא חי במקומות אחרים, זה יכול מאוד להשפיע על היקף העלייה, אבל בוא נאמר כך,
אני אגיד משהו. נעבור אולי לישראל, כי זמננו, השעון לא איתנו, למרות השיחה מרתקת איתך.
אוקיי, תראה, ישראל נמצאת במלחמה שיש לה משמעות מאוד מרחיקת לכת, וזה מתקשר ישירות לדבר שדיברנו עליו לפני רגע. מה מאיים על הליברליזם? מה שעומד למבחן במלחמה הזאת, זה האם חברה בתרבות, ליברלית, פלורליסטית, שמנסה שלא לפגוע במי שאיננו השם, שמנסה מאוד להיזהר בכבודו של האדם, האם חברה כזאת יכולה לעמוד בפני ברברים? ואני מתייחס כאן לא רק לחמאס, אלא גם לעובדה שיש לו תמיכה עצומה בקרב העם הפלסטיני, אפילו עכשיו, אחרי שהם רואים את התוצאות של מה שקרה בעזה, עדיין יש בקרב הפלסטינים כשני שליש תמיכה בקרב...
64% תומכים בקברעיון.
כן, 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 בשבעה באוקטובר, כך שמדובר לא בקבוצה קטנה של קיצוניים, והפלסטינים דווקא נחמדים, והעם הוא נהדר, רק כמה קיצוניים עשו מעשה טרור, מדובר כאן בחברה שהגיבורים היחידים שלה, דמויות המופת היחידות שלה, זה ברברים שהורגים יהודים, ושרוצים להיות תחת שלטון שהוא כזה. זאת אומרת, זה לא איזה עניין שהעם רוצה דמוקרטיה, רק לא נותנים לו. כשנותנים לו הזדמנות להתבטא, המנהיגות שהוא בוחר לעצמו, זה אנשים פסולים כמו המופתי הירושלמי, חאג' אמין אל-חוסייני, וכמו בזמנו מי ש... הקים את אשף בגלגולו הראשון, ואחר כך יאסר ערפאת, ועכשיו טיפוס באמת עלוב נפש ופרימיטיבי כמו אבו מאזן. אני לא יודע אם הקשבת לנאום שלו באוגוסט, שבו כן, הוא מדבר כן, בצורה כן, פרימיטיבית כן. ונחקותה על זה שאין, שהיהודים, האשכנזים הם בכלל לא יהודים, הם כוזרים, שהתייהדו, והיטלר לא היה אנטישמי, אלא הוא עשה את מה שעשה ליהודים, בגלל ההתנהגות שלהם בתחום הכספי, והיהודים המזרחיים הגיעו ארצה בגלל טרור ציוני, איזה מין אוסף של דברים פרימיטיביים, עלובים, בזויים, נחותים, וגם חברה, שכל בתי הספר שלה קרויים על שם טרוריסטים, שזה מה שמלמדים שם ילדים, מגיל אפס וכל החיים,
וכיכרות שבאמת... בערים מרכזיות, כן, על שם כן, שהידים, כן, שהידיות.
כן, כן, ואת זה כבר מייצאים, אני כבר ראיתי באירופה, שלטים גדולים בהפגנות, כבדו את השהידים שלנו, כן? זאת אומרת, אם מישהו רוצח יהודים, מגיע לו גם כבוד, בקרב הפלסטינים הוא גם מקבל תשלום מאוד גבוה, משפחתו זוכה לכבוד, נשים רוצות להרוג יהודים כדי לחפר על העובדה שתפסו אותם בכלכלתן המוסרית, האמיתית או המדומה. חברה באמת שאנחנו נלחמים בחברה שלא דואגת לעתיד ילדיה, שלא אכפת לעתיד ילדיה, ואני מדבר לא רק על עזה. והם הפכו את עזה למקום המבוצר ביותר בתולדות האנושות, משום שהוא מבוצר לא רק ב-RPG ובמקלעים ובעמדות ירי ובמנהרות ובכל הכלים למאבק צבאי, אלא זה מבוצר גם בניו יורק טיימס ובאמנסטי אינטרנשיונל וב-Human Rights Watch ובסטודנטים המטורללים של הרווארד, ושל כל הקשקשנים בעיתונות ובתקשורת, וכולם באים ואומרים, אוי ווי, מה קורה לפלסטינים? כן? ולא דורשים מהם אפילו לקבל אחריות. כלומר, יש כאן תופעה, אני מאוד אוהב את הכינוי הזה, זה נקרא גזענות של הציפיות הנמוכות. אתה כל כך גזעני נגד ערבים, שאתה לא מצפה ממנו להתנהג כמו בן אדם אחראי, שצריך לשאול אותו, לקבל על עצמו אחריות ולתת דין וחשבון על מעשיו. הוא כל כך נחות בעיני השמאלנים שהם לא דורשים ממנו בכלל לתת דין וחשבון. הוא קורבן, יש לו, הוא קיבל קביעות בתור קורבן, ולכן כך צריך להתייחס אליו. עכשיו, המלחמה הזאת מחייבת את ישראל להוכיח ש... לא רק בגלל שאין לה ברירה, אלא יש לדבר הזה גם ערך מוסרי, שמותר לחברה בת תרבות להתגונן בפני ברברים, גם אם הברברים משתמשים בערכים של החברה בת התרבות בתור הנשק העיקרי שלהם. הם בעצם אומרים, אתם לא רוצים להרוג את הילדים שלנו, נכפה עליכם להרוג את הילדים שלנו, איזה יופי, הרגתם את הילדים שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהשתולל ברחובות של ניו יורק ושל לונדון ושל פריז, ולצעוק ג'נוסייד, כל הדברים שאתה צריך להיות מפגר מבחינה אינטלקטואלית, וחולה מבחינה מוסרית, כדי בכלל להקשיב להם, קל בחומר לאמץ אותה. וזה עובד. וזה עובד משום שמתברר שככל שהפלסטינים הם יותר ברברים, כך האום יותר תומך בהם. כך בית הדין הבינלאומי בהג על שני חלקיו השונים יותר תומך בהם. ככה ניו יורק טיימס יותר מחזר אחריהם, ככה הפרוגרסיבים יותר מנסים להתחנף אליהם, ואין להם שום מוטיבציה להיות בני אדם אחראים. אין להם שום מוטיבציה, כי כשהם מתנהגים בפרימיטיביות ובברבריות, הם זוכים לתמיכה של אלה שנחשבים נציגי המוסר. עכשיו, מצד אחד, זה פוגע באלה שנחשבים נציגי המוסר, כי יש כבר אנשים שהם לא לגמרי מטורללים, שאומרים, רגע אחד, איך אתם יכולים לתמוך בתואבה הגדולה ביותר של המין האנושי, ומתחילים להבין שיש משהו חולה, בהרווארד ובנורת'ווסטרן וב-MIT ובאוניברסיטאות אחרות, וחולה בקרב המרכיבים הפרוגרסיביים של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. אבל כשאתה מסתכל על זה מנקודת ראות פלסטינית, למה לא? הם מתנהגים כמו ברברים ומקבלים מיליארדי דולרים. הם מתנהגים כמו ברברים, וכל העולם קם בבוקר ושואל מה בדבר הפלסטינים, איך אפשר לעזור להם. כך שהסיכויים שאנחנו נגיע כאן לאיזשהו פתרון, שהסיכויים שאנחנו כאן נגיע להסדר עם הפלסטינים הם אפס. אני אגיד לך גם יותר מזה. אימץ המערב כולו איזה מנטרה, שעכשיו צריך להתקדם לקראת מדינה פלסטינית, אבל לא רק להתקדם, אלא להגיד, אנחנו מתחילים בתהליך שבתוך זמן מוגדר יביא מדינה פלסטינית. מה זה אומר? אתם יכולים להמשיך להיות ברברים, ותקבלו מה שאתם רוצים. כי למישהו זה לא נוח שאין מדינה פלסטינית. הסיכוי של מדינה פלסטינית היום יותר קטן מאי פעם בעבר, כי גם הישראלים יודעים שמדינה פלסטינית זה נשק נגד יהודים. גם ישראלים יודעים, כמעט כל הישראלים, שברגע שאתה נותן בהגדה המערבית שהיא תהיה מדינה עצמאית, איראן תבוא לטול קרם, ומיליציות מאפגניסטן יגיעו לקלקיליה, ואסור לתת להם אפשרות להיות עצמאים באופן שמאפשר להם להשתמש בעצמאות לדבר היחידי שמעניין אותם.
זה להילחם בישראל. ואוטונומיה?
עכשיו תראה, השאלה מה זה אוטונומיה? כל זמן שצהל יכול להיכנס לכל מקום, כל פעם שהוא צריך, אפשר לתת כמעט כל דבר. ובלבד שאף אחד לא יפריע לצהל להיכנס לשכם ולהרוג את מי שצריך בלילה, כי מי שלא הרגו אותו בלילה בשכם, יבוא להרוג אותנו בבוקר בתל אביב. ובירושלים ובחיפה, ובבת חפר ובכל מקום אחר. ואותו דבר גם צריך להיות בעזה. משום שצריך למנוע מהם שיהיה להם היכולת, לא לחכות שהם יפעילו אותם. לא לחזור לגישה המופקרת של שקט יענה בשקט. אם אתם בשקט, סימן שאתם בונים את היכולת להרוג אותנו. בשביל זה אתם קמים בבוקר. אתם אומרים את זה בעצמכם. העזתים אומרים, בפה מלא, אנחנו ננצח כי אנחנו אוהבים את המוות והיהודים אוהבים את החיים.
ומי לדעתך אמור, ומי לדעתך אמור לשלוט בחבל עזה?
תראה, בחבל עזה ישלטו העזתים, זאת אומרת, ישלטו האחים המוסלמים, ישלוט החמאס. השאלה איך הוא ישלוט? בצד החברתי הוא בוודאי ישלוט, זה מה שהם רוצים. הם רוצים לחיות בצורה הזאת, הם בחרו את זה. לא כולם, אני מניח שיש שם גם אחרים, אבל למי שרוצה בזה יש הכוח לכפות את זה על אחרים. אנחנו צריכים למנוע מהם לבנות את התשתית למלחמה נגדי. זאת אומרת, לא, אנחנו לא יכולים למנוע מהם להיות הגורם החברתי והפוליטי החשוב ביותר בעזה. אנחנו צריכים להקות אותם כל פעם שהם בונים משהו שיכול לפגוע בנו. עכשיו, הם הופכים כל דבר לנשק. מה שיש להם הוא נשק. אין להם שום עניין בשום דבר שלא הורג יהודים. הם הפכו את הקונדומים לנשק. הם מילאו אותם בהליום וקשרו עליהם אמצעי חבלה. הם את האפיפונים הפכו לנשק. אני כבר לא מדבר על זה שהבטון משמש לא כדי לבנות גני ילדים, אלא כדי לבנות מנהרות, ושאם בונים גני ילדים, בונים אותם כדי שמתחתם אפשר יהיה לשים קן של טרור. הרי זה מה שהם עושים, וזה מה שהם ימשיכו לעשות, כי זאת התרבות שלהם. את התרבות שלהם אי אפשר לשנות.
אז האם הבנתי אותך נכון שאתה רואה את המשך שלטון החמאס בעזה להוציא את הצד הצבאי?
אני רואה את חמאס מכתיב את החברה העזתית ואת הפוליטיקה העזתית, את האחים המוסלמים מכתיבים את זה, משום שאתה לא יכול לשנות תרבות קלוקלת, חולנית כזו מבחוץ. השינוי צריך לבוא מבפנים, והשינוי שהוא יבוא מבפנים בדור שניים הקרובים הוא אפס גמור ומוחלט. את האחים המוסלמים ניסו גם באמצעים הכי ברוטליים לעקור מן השורש בכל רחבי העולם הערבי ונכשלו. ואני מדבר על אנשים שלא היו צמחונים, אני מדבר על עבד אל פתח הסיסי שמנסה לעקור אותם במצרים והוא לא יכול. והסיבה לפיגור של מצרים הוא במידה רבה מאוד אותה תרבות שלא מצליחים לעקור אותם. מה שהופך את ירדן, ששם דווקא יש שליטים אחראים במשך הרבה מאוד שנים, המשפחה האשמית, מה שהופך אותה למקום הגרוע שהוא היום, זה פלסטינים ואחים מוסלמים.
שהולכים ומתרבים בממלכה.
שהולכים ומתרבים. ואתה מקבל בסביבותיך אנשים עם תרבות ימי ביניימית קלוקלת נחותה, שאין להם שום רצון לשנות אותה. יש סביבך עם, העם הפלסטיני, שאין בכל הגוף הלאומי שלו אף עצם קונסטרוקטיבית. הם לא רוצים לבנות שום דבר. עכשיו, האם יש ביניהם אנשים שרוצים לבנות? כן. קח את סלאם פיאד, הוא היה ראש ממשלה, איש נהדר.
הוא קיבל 2% מתוך הכל האוכלוסייה.
בדיוק, בדיוק. אני מכיר היטב את סלאם, איש מרשים, והפלסטינים לא התמחו בו, כי הוא איש מרשים, כי הוא קונסטרוקטיבי, כי הוא רוצה לתת לילדים שלהם עתיד יותר טוב, כי הוא רוצה פחות שחיתות, כי הוא רוצה להיות יותר פלורליסט אם הוא יכול, וכיוון שהוא כזה, אין לו שום סיכוי בחברה הפלסטינית.
דן, אנחנו לפני סיום לצערי, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
את ההבדל הגדול בין חברה קונסטרוקטיבית לבין חברה שאינה קונסטרוקטיבית. ההישג העצום של מדינת ישראל היא למרות השכנים שלנו, אנחנו חברה קונסטרוקטיבית שבמשך 100 שנים בונה את עצמה, את החינוך, את הבריאות, את הכלכלה, את המדע, את החברה, את התרבות, אנחנו בונים משהו, ולילדים שלנו יש כל עשור חיים יותר טובים מאשר העשור שלפניו, וגם שאנחנו צריכים לפעמים לצאת למלחמה, אנחנו יוצאים למלחמה כדי להגן על משהו קונסטרוקטיבי, ואנחנו יודעים להפנות את עיקר המשאבים שלנו לא כדי להרוג את האויבים שלנו, אלא כדי לבנות את החברה שלנו עצמנו. ואנחנו בוחנים את עצמנו לפי היכולת הקונסטרוקטיבית שלנו, ואנחנו בוחנים את יכולתנו להתגונן מפני הברברים שאנחנו מוקפים בהם באמצעות חברה יותר חזקה, והערה אחרונה שהייתי רוצה, לא דיברנו על זה, אבל חשוב לומר את זה בסוף הדברים. יחסינו עם רוב העולם הערבי משתפרים. כשאני גדלתי, התקווה הגדולה ביותר הייתה שהערבים יסכימו להשלים עם קיומים. היום רוב מדינות ערב רוצות בשותפות איתנו, כי יש לנו אותם אויבים. איראן והאחים המוסלמים. וכשהערבים סביבנו רואים שישראל מוכנה גם להתעמת עם ארצות הברית כדי לא לקבל את הרעיונות ההזויים שמגיעים לפעמים מוושינגטון, ולהמשיך ולהיות נחושים נגד האחים המוסלמים, נגד החמאס בעזה, זה מחזק את הברית בינינו לבין העולם הערבי. כרגע הדברים האלה לא יכולים להופיע על פני השטח, אבל השורשים שלהם הולכים ומעמיקים.
תודה לך דוקטור דן שפטן על שיחתנו המרתקת, ונשמח לארח אותך שוב בשנית.
תודה רבה.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, בסוגריים אני אומר, יותר ויותר חוזרים אליי בפייסבוק ואני רוצה להודות להם, או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. ולפני שניפרד הערב, נשמע את איתן מצורי בשירו אלוהים נותן לך במתנה. המשך ערב טוב, המשך ערב טוב משוקי הטכנאי, וממני תחקיר עורך ומגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
גדול דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך את הלילה והיום אהבה תקווה וחלום קיץ חורף סתיו נשמה טובה להביט סביב נתן לך שדות ירוקים פרחים ועצים מלבלבים נהרות נחלים וימים שמיים ירח כוכבים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך חגים ושבתות את ישראל ארץ האבות ידיים וראש להגשים חלומות נתן לך את כל הנפלאות נתן לך דברים כל כך יפים להביא לעולם ילדים להאזין לשירים לראות צבעים אומר רבו מעשיך אלוהים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, מתנה קטנה אך נפלאה.